הון סימבולי, מאת אופיר חובב, הקריינית יפעת ניב ברק, מתוך מוסף הארץ מתאריך 12 במאי 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג. התרבות הפופולרית מתפקעת מרוב עושר. היא מלהקת לשורותיה אנשים שההון חורג מגבולותיהם, ומציף אותם, זולג מהם החוצה וגודש את כולה. דומה שהם משחקים בכל התפקידים על המרקע ובחיים עצמם. הם הנבלים ואלה שמתיימרים לתפוס אותם, הסתנים ואנשים שמתפללים לגאולה. הם מתחמנים ומנצלים בסדרה התרסקנו, מקימים סטארט-אפים וקורסים יחד איתם בהנושרת ובקרב על אובר. מתדלקים יריבויות אבסורדיות במיליארדים, מובילים הונאות ענק בלהמציא את אנה, מתמודדים עם גירושים כואבים באמצעות ההון שלהם בלוט, מתבלבלים בין כסף לאהבה בלוטוס הלבן, מסתכסכים ומייצרים דרמות תיכוניות משולהבות באחת שיודעת, מניחים לכספי ירושה אדירים לפלג את משפחתם ביורשים, נוקמים באכזריות באהוביהם בבית גוצ'י, מקיים אויסטרים מבלי יכולת לעצור במשולש העצבות, וגם מצטופפים בשורות הראשונות בשבוע ההוט קוטור בפריז. חוגגים את אמצע העשור השביעי לחייהם, לאה שנירר סטייל, בסוף שבוע רועש ומנקר עיניים בכנרת. מציגים קיץ' מופלג ומתנפחים צבעוניים בברכות בקיסריה. מוציאים לכולם את העיניים באינסטגרם. האושר כמעט שנמרח על כולנו. בניגוד לימים עברו, שבהם האנשים העשירים בעולם הקפידו להישאר מאחורי הקלעים, ורובנו לא ידענו כלל מי הם או מה שמם, היום מתנהלים לפחות שניים מהם, ג'ף בזוס ואילון מאסק, כמו רוקסטרים, עם טיסות החלל הפליות שלהם והנוכחות המוחצנת בתקשורת. אחרי המשבר הכלכלי של 2008, שהפך את שרשרת המזון הקפיטליסטית לשקופה מתמיד, וחשף נוכלי ענק כמו ברני מיידוף, חלק מהאלפיון העליון החליט שאור הזרקורים דווקא יכול לסייע לו. המגמות הללו הגיעו לחזו בוטות, עד שבאופן טבעי הן החלו להתהפך בשנים האחרונות. האושר נעשה כה מופגן ובנאלי, עד שנוצרה תשוקה חדשה בקרב העשירים ביותר להבדיל את עצמם, כמו פעם, מהקרקס הוולגרי, ולחזור לגישה הנכבט אל הכלים, האנונימית כמעט. זה בא לידי ביטוי אסתטי ומקבל ייצוג בתרבות הפופולרית. בישראל אנו עוד רחוקים מלהריח את התהפכות המגמה. לטענתה של במאית הקולנוע והטלוויזיה אורנה בנדור, שבין היתר יצרה את מאושרות לפני עשור פלוס, ואת פריפריה אימפריה, הזרם המרכזי מעריץ את הכסף. כשדיברו על הכפר הגלובלי, אף אחד לא תיאר לעצמו שיהיו מיליארדים של צופים שיתחזקו את כל הדבר הזה מהספה בבית שלהם, או מהאייפון ברכבת התחתית כשהם בדרך למשרד. אף אחד לא דמיין שאנשים יבקשו לצרוך עושר כל הזמן. המסה, הגודל, היכולת להיות עשיר כל כך וחשוף כל כך ומפורסם כל כך בזכות זה, זה דבר שלא היה. יוצר הטלוויזיה מולי סגב מסויג מעט יותר מבנדור. עשירים זה לא דבר חדש, הוא אומר, אבל אם פעם היינו רואים שורה במדורי הרכילות או שומעים איזו שמועה על אנשים שטסים לחול, היום אפשר לראות באינסטגרם כל מנה שהאנשים האלה אוכלים וכל חדר ומרפסת של כל בית מלון שהם ביקרו בו. סגב, שאחראי בין היתר על הדרמה הקומית מסודרים וגם יצר ומשמש כיום כעורך הראשי של ארץ נהדרת, מספר שאת ההשראה לסדרת מערכוני הקלט שעקבה אחר הטורטלים קיבלו מהרשתות החברתיות. היאכטות והאופנה והנופשים, כל סצנה בטורטלים לקוחה מחשבון אינסטגרם אמיתי של אנשים מתל אביב וסביבתה. פתאום נחשפה לנו מציאות שהייתה פעם נחלתו של חוג מאוד מצומצם. הרשתות החברתיות אכן הפכו בעשור האחרון לחלון הראווה המצועצע של העשירים, והלייקים נעשו מטבע לגיטימי לא פחות משטרות נייר. הפיד המתוקתק שלהם מתדלק ללא הרף את הדמויות שלהם, שמשתקפות בו באופן גרנדיוזי, גרוטסקי, אינפנטילי ומופרך. כמו פאקמן צהוב על ספידים שמתקשה להפסיק להביס את עצמו ולחטוף לעצמו מכל הבא ליד. טיסות קצרצרות במטוסים פרטיים, חדרי ארונות אינסופיים, בישול מולקולרי. שייט קזואלי באגם קומו, חתונות מתועסות ומלאות אחרה בחיק הטבע, ארוחות שף פרטיות על תארת ה-farm to table, מכוניות ספורט, מותגי יוקרה, כלבים גזעיים קטנטנים שנכנסים לתוך תיק צד, יינות משובחים מקרמים אורגניים, חופשות אהבתניות באפריקה, מסיבות חוף באיביזה, ארוחת צהריים כלילה במליבו, בתי קיץ עם נוף לים בג'מייקה, טיול רגלי קצר במונפור דאלבה, בטן גב פוטוגני בבודרום, ריזורט במלדיבים, מלון פאר בדובאי, וילה בסנטרופה, בית קיץ במיקונוס, שיעור פילאטיס שמשקיף לקניון אדמדם בסדונה שבאריזונה, טייץ של לולו למון בדרך לשיעור ביקרם יוגה, שייק ירוק בסיומו, תיקי יד צבעוניים של בוטגה ונטה, קובעי צמר של שנל, כפכפים של הרמס. המספרים מהדהדים את ההתרחבות הזו של עולם היוקרה, שתפח באופן משמעותי מאז שנות ה-90. שוויו של שוק המוצרים לשימוש אישי, שעונים, מוצרי אור, בגדים, תכשיטים, פסמים, תכשירי טיפוח ומשקפי שמש, שעמד ב-1995 על 77 מיליארד יורו, קפץ ל-217 מיליארד יורו ב-2013, וצפוי להגיע לשווי של 360-380 מיליארד יורו ב-2025. כך על פי נתונים של חברת הייעוץ האסטרטגי ביין. אלא שככל שהאושר תופח, מרחיב את גבולותיו, צובר עוד ועוד כוח, כך הולך ומתחדד גם הפרדוקס שלו. תג המחיר, שהוא חלק בלתי נפרד מהמוצר עצמו, כמו כנף ממטוס או מושבי אור ממכונית, מצביע על היוקרה של הקונה עצמו. ככל שהשוק גדל, ככל שרבים יותר יכולים להרשות לעצמם לקנות את המוצרים האלה, כך הקונה נעשה פחות מיוחד ומתקשה לבדל את עצמו מהיתר. הוא נאלץ להיאבק על המעמד שלו ועל תחושת הבלעדיות שמגיעה עמו. וכך, באופן הרי אסון לעוקבים שטופחו בשקידה ברשתות החברתיות, על ידי צוותי סושיאל מתוגמלים היטב, הפטישיזציה הנוכחית לכסף מסמנת את עצמה באופן סולידי ורגוע יותר. המגמה הזו, שאינה חדשה אך מעולם לא הגיעה לאחר התפוצצות כזו בתרבות, באינטרנט ועל המרקע, היא תגובת נגד להמונים. היא עשויה להיות גם הפגנה של צורך בצניעות לנוכח המלחמות, האסונות והמשברים שפוקדים את העולם. תחושה שמה שהעולם צריך עכשיו הוא דווקא מעט שיעמום. הפנמה של השנאה שרוחשים חלקים מסוימים בציבור לאליטות, והבנה של הצורך להוריד פריסקופ ולצלול מטה לרגעים אחדים. חיפוש אחר אופן מקורי שבו יוקרה יכולה לסמן את מעמדה. דרך שבאמצעותה יכולים האולטרה עשירים להיבדל מהעשירים החדשים ומהעשירים בעיני עצמם דווקא באמצעות חוסר ההדגשה של העושר שלהם והבנה עמוקה שכסף אמנם קובע הלכי רוח ומזיז עמדות, אחרון עושה את כל אלה באמצעות לחישה בלבד. בחודש שעבר נערך משפטה המתוקשר של השחקנית וכהנת הוולנס גוונט פלטרו. התובע, אופטומטריסט בגמלאות בשם טרי סנדרסון, טען כי זוכת האוסקר ובעלת ליין הנרות בריח וגינה התנגשה בו בעוצמה בעת שגלש באתר הסקי פארק סיטי הסמוך לעיר סולט לייק סיטי בפברואר 2016. לפי כתב התביעה של סנדרסון, פלטרו גלשה בצורה משולחת רסן בעת שניסתה להתבונן בילדיה. התנהגה בחוסר אכפתיות כלפי שאר הגולשים וגרמה לו לפציעות מרובות, בהן פגיעת מוח, ארבע צלעות שבורות ועוד. אחרי שהתנגשה בו, קמה פלטרו וגלשה משם כשהיא מותירה את סנדרסון על הקרקע, המום וחבול קשות, נכתב בתביעה. הדיון שהתנהל במשך שבוע ימים, סימן את פלטרו כמנצחת לא רק בזירה המשפטית, אלא גם בזו האופנתית. מלתחת המשפט שלה הצליחה להוביל אותה באופן טפלוני בוטח, דרך החרך הצער שבין להתלבש באופן מנקר עיניים מדי, שעלול להתאפס כמנותק וחסר חמלה, לבין להתלבש באופן מרושל מדי, שעלול להתאפס כמזלזל במעמד. פלטרו הלכה על פלטת צבעים מקורקעת, רוגעת ושמרנית, ירוק זית, חום, אפור, שחור, שמנת, מעט גוני הפרסק פה ושם. היא לבשה מכנסיים רפואיים, מגפיים בעלי סוליה מוגבעת מעט, שריגים רכים, לעתים בעלי שרבולים תפוחים וילדותיים במתכוון, חצאיות ארוכות, חולצות בעלות מפתח צוואר גבוה, סמלות מכופתרות עד הצוואר. אף אחד מהפריטים לא זעק את שם המותג, אף אחד מהפריטים לא הסגיר את מחירו, אף אחד מהפריטים לא צרח עושר. המלתחה שהיא הרכיבה במשך השבוע הזה, יכלה לאפיין לכאורה כל אדם שהיה חולף על פני בית המשפט באופן מקרי. היא לא הצביעה באופן מובהק על כך שמעורב פה הרבה מאוד כסף, אבל עבור חדי העין, היה ברור שהבדים האלה, התפירה הזאת, הגימורים הספציפיים האלה, שייכים למישהי בעלת אמצעים. התזמון שבו התפוצצה מלתחת המשפט שלה באינטרנט, בסמוך מאוד לעליית העונה הרביעית והאחרונה של סדרת הטלוויזיה יורשים, שמציגה באופן סולידי את האושר המופלג של משפחת רוי, נעץ אותה בדברי הימים האופנתיים וזיקק את תלך הרוח הנוכחי של עשירים בכל הנוגע להצגת ההון שלהם. העיסוק הנוכחי בהון שונה מפורנו העשירים שהוצג בטלוויזיה לפני כמה שנים או עשורים, עם סדרות כמו אחת שיודעת, דלס ושושלת. אז הן הוקסמו מאורחות החיים שלהם והציעו מהלך עניינים מחמיא שהתנהל בתוך עננת צמר גפן מתוק מפלסטיק. מעין ביצד פברג'ה שבתוכה נמרחו הדמויות העשירות זו על זו ועסקו במשחקי הכוח הדבילים והפוטוגנים שלהם. בגלגול הטלוויזיוני הנוכחי שלו, עם סדרות כמו יורשים, מיליארדים, הלוטוס הלבן, התרסקנו להמציא את אנה ואחרות, העושר עדיין מצטלם לא רע, ומתוך שכך גם אולטרה נחשק. אבל יש בו כבר ניחוח אחר, יסוד אפלולי יותר. משהו עקר, מטריד ואוחר שלווה. יורשים, כמו הלוטוס הלבן, חותרת תחת עצמן. שתיהן מציגות את עצמן כעוסקות בקוסמטיקה של האושר, אבל הן מחרסמות בו כל העת, נוקסות לו באף ומסירות ממנו את המייקאפ. מציגות אותו כלחוד בכלוב המוזהב של עצמו. הוא מציע נוחות מסוימת, אך גובה מחיר בצורת שקרים, גידות, ניאוף, שחיתות, קנאה, בדידות, ניקור ומוות. הדמויות העשירות ובעקבותיהן גם הצופים עומדות בפני בחירה בין מוסר לכסף. הן בוחרות לרוב בכסף על פני משפחה, קהילה, מצפון, אהבה. העיצוב הרעבתני של סט הצילומים ושל המלתחות יוקרתי, אבל פעמים רבות קר, משקף זאת היטב. מזהיר את הצופים. המגמה החדשה ישנה שאפשר היה לזהות במלתחה של פלטרו וכן ביורשים מבקשת להמאם את הרעבה. הסטיילינג הרוגע של הדמויות ביורשים, שעליו מופקדת מעצבת התלבושות מישל מטלנד, מציג אושר שמודע לאושרו. לא מתאמץ לנופף בו, הוא מותיר מקום למשחקי הכוח האמיתיים שמתחוללים ברובד סמוי יותר, ומעצימים את המתח שמתחת לפני השטח. Quiet Luxury, כפי שהמונח בא לידי ביטוי בסדרה, וכן במלתחת המשפט של פלטרו, איננו סתם יוקרה שקטה. אלא יוקרה שמשתמשת בלבוש, כמו שהרי פוטר משתמש בגלימת ההיעלמות שלו. הבגדים שלה משמשים אמצעי הסוואה יעילים שמסתירים את העובדה שהיה ביכולתה לקנות את מקום הייצור של סוודר הקשמיר שלה על העובדים, גלילי הבדים וסלילי החוטים שבו. היא הייתה יכולה לקנות גם את צי המטוסים והאוניות ששינו אותו ממזרח אסיה כל הדרך לארצות הברית, לו רצתה בכך. היא יודעת שהיא יקרה. אתם לא בהכרח תדעו את זה. יוקרה חשאית היא טרנד שדוגל בחוסר טרנדיות. היא מושתתת על בגדים רגילים ונקיים, קצת פחות מוקפדים ממינימליזם, קצת יותר מנומקים מנור מקור של ג'ינס וטי-שירט. אפשר להתבלבל ולחשוב שמדובר בשלב אבולוציוני נוסף של קנייה איכותית שתאריך ימים, ברוח ההתמודדות המדומיינת של תעשיית האופנה עם הנזק שהיא גורמת לכדור הארץ ולאקלים. זה כמובן לא המצב, או לפחות לא נקודת המוצא. יוקרה חשאית היא סיינה מילר באנטומיה של שערוריה, ג'ניפר אניסטון בסמלה שחורה קטנה, אמל קלוני בחליפה תפורה היטב, התאומות אולסן ברחובות ניו יורק או חזות בתיקי ברקן, סמי מרופתים בעלי רצועות קרועות. יוקרה חשאית היא תיק מדגם קלי של הרמס, מעיל ארוך של מקס מרה בצבע קאמל שנלבש מעל מכנסי ג'ינס וינטג', בלייזר של פואנזה סקולר, קרדיגן קשמיר של קייט, סמלה הנוגה של בבזה, מכנסיים מתרחבים של דרוו, כפכפי מיול של ז'יל סנדר, גופיית צבע לבנה של טוטם. יוקרה חשאית היא כסף ישן, ואלה שרוצים להאמין שהם יכולים להשתייך למועדון הסגור שלו. בפרק הראשון של העונה האחרונה של יורשים, שנפתח בחגיגות יום ההולדת ה-80 של לוגן רוי, מביא עמו גרג, בן הדוד המעצבן, בת לוויה בשם ברידג'ט. היא מדברת יותר מדי, עם יותר מדי אנשים, שואלת שאלות חטטניות, מעמיסה אוכל על צלחתה, מנופפת בגסות באייפון שלה, מעזה לבקש מלוגן להצטלם איתה ובאופן חסר מודעות לחלוטין, מעלה פוסטים מהאירוע לרשתות החברתיות. זה לא רק ההתנהגות המביכה שלה שמבהירה מעל לכל צל של ספק שהיא איננה שייכת, אלא גם האופן שבו היא לבושה. השמלה הפרחונית שלה מצועצעת מדי, האיפור שלה גס מדי, התיק שלה, שזוכה להתייחסות עוקצנית כמפלצתי, מצידו של תום וומסגנס, מטיב לגלם את כל מה שמשפחת רוי סולדת ממנו, ומדגיש עד כמה היא איננה שייכת לעולם שלהם. מה בכלל יש בתוכו? תוהה תום בסרקזם. נעליים שטוחות לרכבת התחתית? ארוחת הצהריים שלה? ציוד מחנאות? תום הוא בעצמו אאוטסיידר שהגיע לאחד מהאירועים של המשפחה בווסט תפוח של מונקלר, וסווג בוז מצד רומן, שטעה אם הווסט שלו נפוח כל כך, משום שהוא מלא בחלומות הפתטיים שלו. כלומר, הוא גדול ומגוחך מדי. המטען שברידג'ט נושאת בתיק שלה, כמו הווסט של תום לפניה, מרמז על המאמץ שלהם להשיג את כל הדברים שחסרים להם. כל הדברים של משפחת רוי ולדומותיה לא יחסרו לעולם. תיקים לא ממש מתקיימים בעולם של משפחת רוי, ואם כן הם זהירים במיוחד. מאכלים מדוקדקים מונחים על שולחנות הבופה, לא כדי לאכל, אלא כדי לסמן את הראשונים שלא יעמדו בפיתוי ויחשפו את חולשת ביטנם המקרקרת. האייפון נועד עבורם רק כדי להתעדכן במחירי המניות או כדי לנזוף במנהלים פוחזים, ולעולם לא כדי להעלות תצלומים לרשתות החברתיות. בעבור העשירים באמת, האלמוניות איננה רק בחירה סגנונית, אלא גם שיקול עסקי מחושב היטב. זה לא רק גודל התיק של ברידג'ט, אלא גם דוגמת המשבצות המוכרת של ברבי, שמקלה על כולם לזהותו. אין בו שום מסתורין, רק התרברבות, סמל ליוקרה צעקנית, זעקה לתשומת לב, קריאה נואשת של תראו כמה בזבזתי. ברברי הוא מותג יוקרתי, ומחירו של התיק עשוי להגיע גם ל-2,500 פאונד, אך הוא בשום אופן לא חלק מהארון המטאפורי והממשי של אנשים מסוגם של משפחת רוי, שדוגלים ביוקרה חשאית כדרך חיים. זה כסף ישן שלא מרגיש צורך להתרברב על עצם קיומו, לא זקוק לתיקוף מהסביבה ולא דחוף לו לנופף בעצמו ברשתות החברתיות. זו יוקרה בטוחה בעצמה שלא נזקקת למותגים כדי לבסס לעצמה מקום בשיח. היא עצמה, השיח. אפשר לראות שהמגמה הזו של יוקרה חשאית הולכת ומתחזקת בשנים האחרונות, אבל עד שיורשים הגיעו ושמה את זה בפרונט, היא הייתה פחות מורגשת וכמעט בלתי נראית, אומרת יפעת איראני מבעלי רשת פקטורי 54. אחרי שנתיים של מכנסי טרנינג בקורונה, היה איזה רצון לחגוג את החזרה לחיים עם לוגויים וסמלות וצבעוניות והגזמה. ועכשיו, בהמשך למלחמה באוקראינה, לאינפלציות ולהעלאת ריביות, נוצר עוד איזה הלך רוח שצומח לאט לאט ומבקש להאט את הקצב. לרקח. להשקיט, לא לנקר עיניים, לחזור לדברים בסיסיים ויציבים יותר. אני מאמינה שהצורך הזה שאנחנו מאוד מרגישים מקונים, ילך ויתחזק. איראני מספרת שניכר כי מותגי העל מגיבים לעניין הזה, ומבקשים להרחיב את ההיצע שלהם בעולמות הקלאסיים, ולתת ללקוחות שלהם עוד מכנסיים וסוודרים נקיים. מותגים שקצת זזו משם, כמו דולצ'ה וגבנה וולנטינו, חוזרים לפתח את זה. מותגים שתמיד היו כאלה, כמו זניה איטלקי למשל, חוגגים בדוחות הכספיים שלהם את המגמה הזו. יש פה התמתנות וגם פלורליזם רחב יותר. ביטוי לכך שאנשים מרגישים יותר בנוח, ומתוך כך יש להם פחות צורך להביע מסר נחרץ, או להוכיח למישהו משהו. המלתחה שלהם כתוצאה מזה מתפתחת למקומות שקטים וקלאסיים. לטענתה של שירה דולינגר, בעלים ומייסדת בוטיק ורנר, שבין היתר מייבאים לארץ מותגים שמזוהים עם יוקרה חשאית, ביניהם טוטם, מרג'יאלה וג'יי וו אנדרסון, הדרישה של אנשים להשקיע במותגים צעקניים פחות היא תולדה של הצורך שלהם לבדל עצמה מההמון שהולך וצובר ממון. אנשים היום רוצים להשקיע במותגים מבלי שכל העולם ואחותו ידעו שהשקיעו בהם, היא אומרת. הם פחות רוצים לשחק במשחק של הלוגומניה ושל להתרברב בטיקטוק ובאינסטגרם בתיק שקנו בבלסיאגה. זה כבר לא מיוחד ולא מבדל אותם, כי אמנם יש להם אותו, אבל יש אותו גם לזאת ולזאת ולהי. שורשיה של הלוגומניה שדולינגר מזכירה נעוצים בשנות ה-80 וה-90 עם הפיכת ארצות הברית למעצמת על בלעדית, האצת הכלכלה הגלובלית, התבססו תרבות הצריכה ופריצת גבולות שוק האופנה האירופי אל יתר העולם, ובעיקר לארצות הברית. התקופה הזו דרשה ממותגים להבהיר מעל לכל ספק מי הם, ולבדל את עצמם באופן מהיר וקליט מאחרים. מותגי על רבים הבינו שלוגו המותג, שבעבר הוגבל לטיקט שהסתתר בתוך הבגדים, מקפל בתוכו לא רק את זהותו של היצרן, אלא גם את הערכים שלו ואת סגנון החיים שהוא מכתיב. בהתחלה הוא היה מוגבל לצורכי מיתוג, אבל עד מהרה התרחב והפך לגדול יותר מהבגד עצמו. אנשים לא שילמו עבור תיקים, גרביים וחליפות טרנינג יקרים, אלא עבור כרטיס הכניסה אל עולם היוקרה. הם קנו בכסף את היכולת להשתתף במשחק הפוליטי והחברתי. עתה, כך נדמה, נדרשת התכנסות מסוימת. אנשים ייצאו את השואו-אוף ומבקשים להצטנע, מאבחנת דולינגר. הם כבר לא מחפשים להיות מוגדרים על ידי מותג או טרנד, ונמאס להם לשמש כשלט חוצות. אנשים עם כסף מתרחקים ממותגים שנהיו המוניים בחסות הרשתות. מותגים כמו אקנה סטודיוז או מרג'יאלה, שמוכרים סיפור אינטליגנטי שמיועד לאנשים שבאמת מבינים, צוברים תאוצה. אלה מותגים פחות מוכרים שלא שייכים לקונצרנים גדולים, ממשיכה דולינגר. המחירה שלהם סלקטיבית ומתמקדת בקהל קטן ואיכותי, שמכיר את הסיפור שמאחורי המותג, מתחבר אליו, מוכן להתאמץ למענו ויכול גם לשלם עליו. זה קהל אחר ששם דגש על הבד והתפירה, וגם מעריך את זה שהם לא נמצאים בכל מקום. הכל נעשה מאוד בשקט. שקט מאפיין גם את דמויות העשירים בטלוויזיה, שמגיבות אל העושר בביטול, או במילותיו של דיוויד לוויאן, מיוצרי מיליארדים, לניו יורק טיימס ב-2019, בשלב מסוים כשהעשירים מגייסים את המיליארד הראשון שלהם, הם כבר לא מרגישים צורך להרשים אף אחד. זה לא רק הקלות שבה הם, על המסך ומחוץ לו, מבצעים עסקאות ענק, מפטרים עובד או עולים לטיסה כדי לשכנע מישהו לחתום על עסקת מיזוג, אלא גם האופן שבו הם נראים אדישים לחלוטין להונם ומתייחסים אליו באופן אגבי, כמעט מזלזל. באחד הפרקים בעונה השנייה של מיליארדים, בובי ולארה אקסלרוד פוסעים זה לצד זו, ומנהלים שיחה קזואלית על סידורים שהם צריכים לעשות. הם נפרדים בנשיקה חפוזה ועולים כל אחד למטוסו הפרטי בלי לעשות מזה עניין. דומה שגם המצלמה לא עושה מזה עניין. חלק מהותי מהכיף בסדרה הוא שהצופים מרגישים עד כמה העושר הזה הוא חסר חשיבות בעיני האנשים האלה, אומר סטפן קרטר, המעצב האומנותי של יורשים לניו יורק טיימס, עם עליית העונה השנייה ב-2019. הוא סיפר גם שאף שרבים מהרהיטים אמיתיים, כמו גם הרבים מהחפצים העתיקים, רבות מיצירות האומנות שבסדרה הן למעשה העתקים. אפילו ל-HBO אין מספיק תקציב כדי להציג יצירה מקורית של גוגה בסלון המדומיין של אחד מבני משפחת רוי. הקהל בחיים לא ישים לב לזה, אמר. יורשים לא מתפייטת על העושר של הדמויות שלה. הצילום התזזיתי כמו עורב לדמויות. הוא פולש אל ישיבות הדירקטוריון שלהן ואל נבחי העליבות הפרטית שלהן באמצעות קלוזאפים אלימים. המצלמה לא סלחנית. היא נצמדת לקמטים, מדגישה משמנים, מתעקשת להידבק לזוויות לא מחמיות. היא נוהגת באופן דומה גם כלפי המטוסים הפרטיים ואחוזות הפאר שלהן. בנקודות מסוימות אפילו הבית של מרשה, שאותו מכרה בעיצומו של טקס ההשקבה של לוגן רוי ב-63 מיליון דולר לקונור הדביל, נראה מכוער וחסר טעם. יוצר יורשים, ג'סי ארמסטרונג, מסגר לצוות ההפקה שלו את הגישה הזו באופן קצר ותמציתי. בואו ננסה שלא למכור לאף אחד את אורח החיים הזה. בעוד היקום הטלוויזיוני מתמסר לשנאת השירים, או לפחות לנעיצת סיכה בבלון הנפוח שלהם, במחוזותינו מתבצע משום מה היפוך מעניין. אף שישראל הושתתה הפעם על ערכים סוציאליסטיים, באופן חלקי לפחות, עתה התרבות המקומית לא רק שלא שונאת עשירים או מאמצת לגביהם חשדנות צינית, אלא שנראה כי היא עוד רחוקה מלהפסיק לסגוד להם. מדובר כמובן בעשירים ספציפיים. ביטויים כמו כסף ישן ואליטות פריבילגיות שעלו לארץ ביבוא מקביל התנחלו כאן בהצלחה, אלא שהשימוש המשועתק כשעושים בהם פוליטיקאים מסוגו של דודי אמסלם, עיקר אותם מתוכן. בניסיונו המגושם לתת סימנים באותה אליטה חמקמקה, שדווקא מתבצרת אתה בעמדתה או מקיפה עצמה בחומה של בגדים בלתי נראים, נפל אמסלם במלכודת שהיא התמינה לו. אותה מלכודת שנפלו בה לפניו, תום וברידג'יט מיורשים. הוא חשף את עצמו כמי שאינו מבין ביוקרה, כשמסגרת המפגינים, שלא בהכרח קשורים אליה, כצבר נובורישים בעלי מרצדסים ועונדי רולקסים. כלומר, זיהה אותם עם המיליה הנשאף שלו. הוא זה שעונד שעון יקר של קרטיה. אמסלם לא מקווה להיכנס לאליטה הישנה. הוא לא מעוניין בה והיא אינה רלוונטית לגביו. הוא מבקש לפנות אל הריק הנובורישי שאותה אליטה מותירה בעלמה. בעוד היא הולכת ומצטמקת בשיח הציבורי, נותנת לעניינים להצטנן מעט ומציגה עצמה כמי שמוכנה לפנות את הבמה למתעשרים חדשים ולמתיימרים ישנים על הרשתות החברתיות שלהם והפרסומות שלהם, מופקרת הבמה לטובת שיח צעקני ומצועצע, שעונה קרטיה, קיץ' מופלג וברכות מתנפחות בקיסריה. אנחנו אחרי עשור של שחיתות שאופיין בטראמפ, פייק ניוז, רשתות חברתיות וראש ממשלה שוויתר על האולד מני שלו בשביל שיוכל להיחשב כנובוריש באופן שיתקשר עם ההמונים. זה הערך התרבותי העליון היום. זה תו התקן שכולם מתנהלים לפיו. ממשפחת קרדשיאן ועד למשפחת המלוכה הבריטית, אומרת בן דור. אחת הדוגמאות לשינוי שחל בישראל ביחס לכסף היא מאושרות שלה והתקבלותה בציבור. כשהציעו לה לפני 11 שנה לביים גרסה מקומית לעקרות בית אמיתיות האמריקאית, היה לה ברור שזה לא יעבוד. הסברתי שלא אוהבים פה עשירים ושאי אפשר לקחת את קבוצת הנשים הזו ברצינות ולהציג אותה כמו שהיא, בלי להביא איזה מבט חתרני על כל העניין, היא מספרת. אלא שלטענתה, אין כבר שנאת עשירים בארץ כמו שהייתה אז. אהבתי מאוד את הנשים האלה, אבל היה לי עליהן מבט אחר. הטרמינולוגיה החברתית שבתוכה צמחתי לא מתייחסת לכסף כפרמטר היחיד שדרכו אפשר להעריך אנשים, אבל המקרה של נשות מאושרות היה לגמרי כזה. אם הן היו צריכות לבחור בין דוד גרוסמן למשל, ובין מישהו שעושה בוכתה, נראה לי שגרוסמן היה מפסיד. אז זה נראה לי חריג, אבל היום אין מקום לתרבות או לספרים. הרגשי נהיה רק שני, ושניהם יכולים להיות גם באובי של דף A4. אין עדינות, אין מורכבות, אין סבלנות. הכל גס באופן שלא מותיר מקום לשום דבר אחר. בשנה שעברה יצרה העיתונאית המגישה והמתעשרת החדשה, שיילי שינדלר, סרט דוקו נוקב שעסק בקשייהם אוכרי השלווה של אותם מתעשרים. מוצר הדוקו-פלסטיק פריים טיים הזה שלה ספג לא מעט ביקורת והזכיר לכאורה כי בישראל עדיין לא מתים על השירים. מצד שני, שינדלר מסגרה בדיוק את אותם מרצדסים של אמסלם. אלה בני המעמד הבינוני גבוה שהתעשרו עוד יותר בעקבות התנפחות בועת ההייטק הישראלית וסרבו להבין שחוקי המשחק השתנו. סגב, שמסודרים שלו זייתה נכונה את הצעד שעמדה לעשות הבורגנות החביבה והבנלית לכיוון אקזיט מפואר במאות מיליוני דולרים והקדימה את מערכוני ההייטקס של ארץ נהדרת בעשור וחצי, מחזק את דבריה של בנדור. זו אבולוציה של תעשייה, אומר סגב. בהתחלה היא חלמה למכור את הרעיון שלה לחברה אמריקאית, והיום היא ישראלית שמעסיקה עובדים מכל העולם, וכבר מתפקדת כמדינה בתוך מדינה. שני הסוגים האלה לא רלוונטיים ממילא. מצד אחד, הענף הזה נמצא במשבר קשה. ומצד שני, בזה שהוא ממובילי המחאה נגד ההפיכה המשפטית, הוא גם מסיר מעצמו את האשמה שהוא מנותק לעומת שאר החברה הישראלית. ייתכן שאת הסיכה לפיצוץ בועת הניתוק הנובורישית תספק באופן מפתיע דווקא הפוליטיקה הישראלית. הסיפור הזה הגיע למגזרים עשירים שבדרך כלל לא מעורבים במשחק הפוליטי, בטח שלא בצורה מופגנת. אבל עכשיו זה קצת אחרת, מעריך סגב. אני לא יודע איך הטורטלים היו מתנהגים היום, אבל אני חושב שאפשר היה לראות אותם בהפגנות. הון סימבולי, מאת אופיר חובב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אורי פלג.